פסחים, דף צדיק ח', מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ז' עמוד ב', במשנה למטה. שיעור שלנו היום משלים בעזרת השם את כל החמישה פרקים שעוסקים בדיני הקרבת קורבן פסח. בעצם בתקופה ארוכה, תקופה מסוימת, החמישה פרקים האלה היו מסכת בפני עצמה. לפי זה אנחנו מסיימים היום את המסכת הזאת שנקראת מסכת פסח שני. היום תשאל בן אדם מה זה פסח שני, הוא יגיד לך שיש פסח ראשון בחודש ניסן ויש פסח שני בחודש אייר. אבל הפסח שני של השם של המסכת שלנו נקבע על שם זה שהחלק הראשון שבמסכת זה ארבעה פרקים הראשונים שעוסקים בדיני ביור חמץ, והפרק האחרון, פרק עשירי שעוסק בדיני ליל הסדר, זה היה נחשב פסח ראשון, והחמישה פרקים שבאמצע שעוסקים בדיני קורבן פסח, זה היה נקרא מסכת פסח שני. והיום בעזרת השם אנחנו נשלים את הלבנה האחרונה, כמו שזה נקרא, את החלק האחרון בדיני הקרבת קורבן הפסח. בשביל להביא קורבן פסח צריך להביא כבש או עז, שזה תלה או גדי, שכבש קטן זה תלה ו... עז קטן זה גדי כידוע, ויש בזה שני תנאים. התורה אומרת שצריך להביא שה תמים, הוא צריך להיות זכר, זה תנאי ראשון, ותנאי שני שהוא צריך להיות בן שנה. מה זה בן שנה? היום קוראים בן שנה לאחד, אחרי שעברה שנה שלמה מאז שהוא נולד, הוא נקרא רק עכשיו הוא מתחיל להיות בן שנה. אבל הבן שנה של התורה זה הכוונה בן שנה ראשונה שלו. כל זמן שהוא בשנה הראשונה, ברגע שהוא נולד הוא בן שנה, הוא צריך להיות... עד שהוא מסיים את השנה הראשונה, כשהוא עובר את שנה מאז שהוא נולד, הוא כבר נקרא בן שנתיים, ואז כבר אי אפשר להביא ממנו קורבן פסח. אומרת המשנה, המפריש במקום זכר, הפריש נקבה לפסחו. או כבר הפריש זכר, אבל במקום בן שנה, בן שתי שנים. אז, אפילו שכשהוא הפריש את הקורבן פסח, הקורבן כבר היה דחוי, אתה לא יכול להקריב כזה סוג קורבן, בכל זאת, התנא של המשנה שלנו סובר שמחשיבים את זה כאילו הקורבן הזה היה קורבן כשר ונדחה. וקורבן שהיה כשר ונדחה, אתה לא מקריב אותו בעצמו שלמים. בדרך כלל יש כלל שקורבן פסח, אם לא הקרבת אותו בפסח, בערב פסח, אז אתה מקריב אותו בשאר ימות השנה בתור קורבן שלמים. אבל אם הקורבן פסח הזה דחוי, נדחה, אז אתה לא יכול להקריב אותו בעצמו שלמים, אלא אתה ממתין שיהיה לו מום, ואז אתה מוכר אותו, בכסף אתה קונה קורבן שלמים. פה, אפילו שהוא בעצם, מאז שהקדישו אותו, הוא כבר היה דחוי, התנא של המשנה שלנו סובר שזה כאילו, שכשהקדישו אותו הוא היה כשר והוא נדחה. ולכן, אתה לא מקריב את הקורבן עצמו כשלמים, אלא יראה, עד שיהיה בו מום, שיסתאב, ואז עם אחר, ובכסף, יפלו דמיו, רשי גורס לקורבן שלמים, לשלמים. עוד אומרת המשנה, המפריש פסחו, שנזכה כולנו לחיים ארוכים, ואותו אדם שיפריש, מת. לא יביאנו בנו אחריו את הקורבן פסח של אביו לשם פסח. למה? כי הפסח הזה אין אף אחד שמנוי עליו. אלא מה כן? הבן יביאנו לשם שלמים. רגע. אבל במשנה מה אמרנו? שכשבן אדם בא ומקדיש לפסח נקבה או זכר בן שנתיים, אז אתה אומר שהקורבן הזה אי אפשר להקריב אותו בתור קורבן פסח, אלא אתה צריך להמתין עד שיהיה מום ולמכור אותו ובכסף לקנות קורבן שלמים. אומרת הגמרא, אמר רב הונא ברי דרבי יהושע מהמשנה שלנו, שמע מינה תלת. למדתי שלושה חידושים שהמשנה שלנו בעצם לוקחת צד ומכריעה בנושא שהוא, שיש בו ויכוח. הנושא הראשון, שמע מינה בעלי חיים נדחין. יש דעה שסוברת שכל זמן שהבהמה היא בחיים, לא, אי אפשר להגיד שהיא נדחית. אי אפשר להגיד שהיא נדחית. במשנה מה כתוב? שאם האדם הפריש קורבן פסח נקבה, או הפריש זכר, אבל בין שתי שנים, אתה לא מקריב אותו בעצמו בתור קורבן שלמים. הוא בעצמו נדחה. איך הוא בעצמו נדחה? מה אתה עושה? אתה מחכה שיהיה לו מום, ואז מוכר אותו, או אותה, אם זה נקבה, ובכסף אתה קונה קורבן שלמים. למה? כי הוא נדחה מקורבן פסח, אבל הוא בעלי חיים. יש דעה שסוברת, אין דיחוי, אלא בשחוטים. לא בבעלי חיים. זאת אומרת, לפי זה, היו צריכים את הבהמה הזאת עצמה, שהקדישו לפסח, אותה בעצמה להקריב לשם שלמים. לא, לא מקריבים אותה בעצמה שלמים. חידוש נוסף שאני לומד פה במשנה, אומר אבונה. ושמע מינה, דיחוי מעיקר האב ודיחוי. יש דעה שסוברת שרק דבר שבהתחלה נראה, בהתחלה הוא היה ראוי לקורבן. למשל, בן אדם מקדיש קורבן כשר, דיינו זכר בשנה הראשונה שלו, והכל היה כשר. ואחרי זה הקורבן נדחה, אז הוא דחוי. ואתה אומר, טוב, תחכה שלא מום, ובכסף תקנה קורבן שלמים והכל. אבל ישר בהתחלה שהקדשת אותו, זה היה נקבה. אפשר להקדיש קורבן פסח נקבה. אז כבר בהתחלה הוא היה דחוי. אז יש דעה שסוברת שזה לא נקרא דיחוי. אבל פה אתה רואה שכן, דיחוי מעיקרה ודיחוי. אתה לא יכול אותו בעצמו להקריב קורבן שלמים, אתה צריך להמתין שיהיה בו מום, למכור אותו בכסף לקנות קורבן שלמים. חידוש שלישי, הוא שמע מינה, יש דיחוי בדמים. אפילו כאן, שהקדשתי נקבה לקורבן פסח, אי אפשר להקריב קורבן פסח מבהמה נקבה. אז אם כן, בשביל מה בכל זאת הקדשתי את הבהמה הזאת? שיש לה שווי, שבכסף הזה יהיה אפשר אחרי זה לקנות, נפדה את הקדושה של הקורבן בכסף, ועם הכסף נקנה קורבן שלמים. אז אולי נאמר שאין דיחוי בדמים, לא נאמר שהקורבן עצמו נדחה, כי הוא סך הכל כל השווי שלו זה קדושה דמים. אז מה בעיה? אתה לא יכול להקריב אותו לקורבן פסח, להקריב אותה לקורבן פסח כי זה נקבה? רק מה כן? יש לו שווי של דמים שתפדה אותו ותקנה את הקורבן שלמים, מה הבעיה? אותו בעצמו תקריב לקורבן שלמים. לא, יש דיחוי, הוא נדחה. אפילו שכל השווי שלו זה רק שווי של כסף. אותו אתה הרי לא יכולת אף פעם להקריב. אותה, אם זה נקבה, זה אותה, ואם זה בין שני שנים, אז שתי שנים, אז זה אותו. אתה בחיים לא היית יכול להקריב אותו בעצמו. ובכל זאת, למרות שכל מה שהוא קדוש זה רק בשביל השווי שלו, הוא נדחה. אתה לא יכול אותו בעצמו להקריב לשלמים. אתה צריך קודם כל שיהיה בו מום, ואז לפדות אותו, ובכסף לקנות קורבן שלמים. זה חידוש. למד במשנה, מפריש פסחו וחלו עלינו מת, אז מה עושים? אז לא יביאנו בנו אחריו לשם פסח. אלא מה? בנו אחריו יביאנו לשם שלמים. מביאה הגמרא ברייתא. תנו רבנן, המפריש את פסחו ומת, אז ככה, אם בנו גם כן היה ממונה עמו על אותו קורבן, אז אם כן, יש מנויים על הקורבן הזה. אז אם אחד מהמנויים נפטר, בסדר, יביאנו בנו לשם פסח. אבל אם אין בנו ממונה עמו, רק מה, זה היה קורבן של אדם יחיד ואותו אדם נפטר, אז עכשיו אין מנויים על הקורבן הזה, אז קורבן שאין עליו מנויים, יביאנו לשום שלמים. מתי? לא ביום טוב. אתה לא יכול להקריב קורבן שלמים ביום טוב לפי הדעה הזאת של הברייתא, דעתנה של הברייתא, אלא ביום הראשון של חול המועד, ל-16 בניסן. דייק את הגמרא, ל-16, ל-15 לא, ביום טוב לא. למה? כסבר, התנה בברייתא, נדרים ונדבות, כמו פה שזה קורבן שלמים, אין קרבין ביום טוב. לכן דווקא בחול המועד. עכשיו, הגמרא רוצה להבין, באיזה מקרה מדובר פה? מתי הבעל הקורבן, מתי האבא מת? דמית אב אימת. אי לימה, אם תרצה לומר שמדובר דמית קודם חצות של י"ד בניסן, אז מה, אם בנו ממונה עמו יביאנו לשם פסח? מה, היו שני מנויים על הקורבן הזה. ואחד נפטר, עכשיו יש פה רק מנוי אחד והוא עונן. כי הרי אביו מת, וזה היום של האנינות, אכל האנינות תלווה מעיקרה, הרי חלה עליו אנינות מיד בהתחלה. ברגע שנכנס חצות, שזה הזמן של הקרבת קורבן פסח, חצות של י"ד בניסן, הוא עונן. ואונן לא יכול לבד להקריב קורבן פסח. הוא יכול לה... אם הוא, הוא חבר בחבורה שלמה, אז אפשר להקריב קורבן פסח, ובלילה הוא יבוא ויאכל מהקורבן. אבל אם יש רק, אם הוא המנוי היחיד על הקורבן, הוא לא יכול להקריב את זה. כאן כתוב יביאנו, משמע שאפילו אם הוא מנוי אחד, אז זה לא יכול להיות שמדובר שהאב מת לפני חצות. אלא מה תגיד שמדובר שהאב מת דמית אחר חצות? אז אם כן, אני רוצה להבין. למה אם אין בנו ממונה עמו, יביאנו לשום שלמים? למה? הרי כשהיה חצות, האבא הרי עדיין היה חי, והקורבן הזה היה מיועד אליו. וכשהאבא מת, אם כן מה יוצא? שהקורבן הזה נדחה. והקבעתי חצות, ואז הוא נדחה. ויש כלל שקורבן שנדחה, אי אפשר להקריב את הקורבן עצמו כשלמים. אם הוא לא היה דחוי, היה אפשר להקריב אותו כשלמים. מותר פסח, אבל אם הוא דחוי, אתה לא יכול להקריב אותו כשלמים. פה זה נחשב שהוא דחוי. אז מה נעשה איתו? נמתין שיהיה בו מום, נפדה אותו. בכסף אתה תקנה קורבן שלמים. תרץ את הגמרא, אמר רבא, לעולם דובר פה שאבא דמית קודם חצות. אז אתה שואל, מה יביאנו לשם פסח? הרי הוא עונן, והוא המנוי היחיד פה? לא הכוונה פסח היום, בי"ד בניסן, לא. לשם פסח שני הוא יביא. עוד חודש. אם הוא לא יקריב פסח ראשון, הוא יקריב את זה פסח שני. זה תירוץ אחד. הבעיה אמר, לצדדים קטני. בעצם את הברייתא אתה מחלק לשניים. אם האבא מת אחר חצות, אז אם כן יוצא שהקורבן הזה כבר היה ראוי לקורבן, מתי שאבא עדיין היה חי, אחר חצות, וכשאבא נפטר, הקורבן נדחה. אז אם בנו ממונה עמו, אז זה לא נדחה. למה? כי יש פה עדיין מנוי חי. מתי זה נדחה? כשכל המנוי, שאין עליו שום מנויים, אבל יש פה הבן עדיין חי. אז בנו הממונה עמו יביאנו לשם פסח. עכשיו, מה תשאל? הרי אמרנו שהוא עונן, הבן הזה. ואם, ועונן לא יכול להביא, לא מקריבים בשבילו קורבן פסח, כשזה קורבן פסח של יחיד. רק אם הוא בחבורה שלמה. כל זה דווקא מדובר שכשהיה חצות של ערב פסח, היה על הקורבן הזה רק בן אדם אחד שהוא עונן. אבל אם כשהיה חצות של ערב פסח, הבן אדם הזה עדיין לא היה עונן, כי האבא עדיין היה חי, האבא שלו. אז הוא, הבן עדיין לא היה עונן, אז הוא היה מחויב כבר להביא את הקורבן פסח הזה. אז הוא יכול להביא את זה גם בפסח. ומה שכתוב בהמשך הברייתא, זה מדובר שהאבא מת קודם חצות. אז אם אין בנו ממונה עמו, אז אם כן יוצא שהמנוי היחיד על הקורבן הזה היה האבא, ועכשיו אין מנויים, בחצות לא היה מנויים על הקורבן הזה. אז אם כן, מעולם הקורבן הזה לא היה ראוי לשם פסח. כי בזמן של חצות, שזה הזמן שקובע לשם פסח, לא היה לו שום מנויים. לכן יביאנו לשום שלמים, ומעולם לא נדחה. ומלכתחילה, קשה רק לשם שלמים. כמו מותר פסח, קרב שלמים. קורבן פסח, שלא מקריבים אותו לשם פסח, והוא לא דחוי, מביאים אותו לשם קורבן שלמים. זה הסבר שני. תירוץ שלישי, רב שרביה אמר, לעולם באמת מדובר פה דמית שאבא מת לאחר חצות. אז אם כן, שאת השאלה, למה אם האבא היה המנוי היחיד, איך אתה אומר שמקריבים את הקורבן הזה כקורבן שלמים? הרי היה על זה מנוי אחד, והוא מת אחרי חצות. זאת אומרת שבחצות זה כבר היה ראוי לפסח. ואחרי זה כשהמנוי היחיד שהיה נפטר, אז אם כן זה פסח שנדחה, אז הוא עצמו לא יכול להתקרב שלמים. מדובר פה כגון שהיה אביו גוסס בחצות, והכלל הוא שרוב גוססים לא עלינו הולכים למיטה. אז כבר היה ידוע שהקורבן הזה לא יהיה לפסח, אלא מה הוא יהיה? מותר הפסח, ולכן הוא קרב כשלמים, הוא לא דחוי. אבל אם הבן גם כן היה מנוי על הקורבן פסח הזה, ביחד עם אביו, אז אפילו שהוא עכשיו עונן, ובדרך כלל לא מקריבים קורבן פסח על עונן כשהוא היחיד, שהוא לא בחבורה שלמה, אבל כאן בכל זאת יקריבו את זה לשם פסח ושל הבן. למה? כי מכיוון שאחרי חצות עדיין האבא היה חי, אז אנחנו כן נקריב את זה, כי בזמן שאבא היה חי, הבן היה מחויב בקורבן פסח. אז החיוב של קורבן פסח היה לפני שהבן הזה נהיה עונן, אז הוא נשאר עם החיוב של הקרבת קורבן פסח, ואפילו שהוא היחיד מקריבים את זה בשבילו. הסבר רביעי, רב אשי אמר, לעולם מדובר פה דמית לאחר חצות. אז אם כן, אם רק האבא היה מנוי, מה הסיבה שבכל זאת אנחנו מקריבים את הקורבן הזה כשלמים? הרי אם רק האבא היה מנוי והגיע החצות, אז היה ראוי לקורבן פסח. ואחרי זה אבא, שהוא המנוי היחיד, נפטר, איך זה נהיה קורבן פסח? איך זה נהיה קורבן שלמים? הרי זה נדחה מפסח, והכלל הוא שקורבן פסח שנדחה, הוא בעצמו לא קרב שלמים, אלא צריך שיהיה בו מום ולמכור אותו, ואז בכסף קונים שלמים. אלא מתרץ רב אשי, הברית הזאת היא דעתו של רבי שמעון היא, ואמר אין בעלי חיים נדחים. לא שייך, כל זמן שהקורבן עדיין חי, לא שייך להגיד שהוא נדחה. רק אחרי שחיטה שייך שהוא נדחה. או בוא נגיד, תגיד שיש בו מום, אז לכן הוא נדחה. אבל אם הוא ראוי כקורבן שלמים, אתה לא תגיד שהוא נחשב דחוי. ופה הוא יהיה כשר לשלמים. הסבר נוסף, רבין אמר, מדובר פה גם כן, כגון, פה מדובר כגון שיפרישו אחר חצות. מלכתחילה הפרישו את הקורבן פסח הזה אחרי חצות, ומתו בעלים אחר חצות. אז זה הסיבה שהקורבן הזה לא נדחה, למה? כסבר, התנה של הברייתא, חצות היום של ערב פסח, הוא קבע לעניין שם של פסח. ואם כן, יוצא שבזמן שהוא הקדיש את הקורבן פסח, זה כבר היה אחרי חצות, ואחרי זה האבא הזה נפטר. אז ככה, אם היו שני מנויים על הקורבן פסח הזה, וגם האבא שנפטר וגם הבן, אז הבן יכול להקריב את זה לשם פסח. למה? כי הכלל הוא, מתי אונן פטור מלהביא קורבן פסח? מתי אונן לא יכול להביא קורבן פסח לבד, אלא רק עם חבורה? דווקא בתנאי שהוא היה אונן לפני חצות, והוא לא התחייב מלכתחילה בלהביא קורבן פסח. אבל אם הוא היה אונן אחרי חצות, זאת אומרת בזמן שחצות, הוא עדיין לא היה אונן, והוא התחייב בקורבן פסח. אז אם כן, גם שהוא היחיד שמנוי על הקורבן, אפשר להקריב בשבילו את הקורבן הזה. אז כאן, מכיוון שמדובר שהוא הרי לא היה אונן לפני חצות, רק אחרי חצות הוא נהיה אונן, אז הוא התחייב בקורבן פסח, אז אם הוא היה מנוי עם אבא שלו, ואבא שלו נפטר, ועכשיו הוא נשאר המנוי היחיד, אפשר להקריב בשבילו את הקורבן, כי הוא התחייב בפסח לפני שהוא נהיה אונן. אבל אם רק האבא היה מנוי על הקורבן פסח הזה, אפשר להביא את זה לשם קורבן שלמים. למה? מתי אני אומר שקורבן פסח שנדחה, אי אפשר להביא אותו בעצמו לשם שלמים? דווקא אם בחצות הוא היה כשר לפסח, הוא היה כבר מוקדש לפסח. אבל כאן, מכיוון שבחצות הוא לא הוקדש לפסח, הוא לא נקבע לשם פסח, אז לכן הוא גם לא נדחה. אחרי שאבא נפטר הוא לא נדחה, הוא בעצמו כשר לשם שלמים. אומרת המשנה, הפסח שנתערב בזבחים. תלה של פסח שיתערבב בתלה של עולה ובתלה של אשם. יש פה עכשיו שלושה תלאים, ואני לא יודע מה פסח, מה עולה ומה אשם, מה עושים. כולם יראו עד שיסתאבו. אתה שולח את כולם למראה עד שיהיה בהם מום. ואחרי שיש בהם מום, ימחרו. ומה אתה עושה עם הכסף? אתה צריך לקנות את השלוש קורבנות. אם אחד התלאים היה יותר משובח, ואחרים היו כחושים, אני לא יודע אם המשובח זה הפסח, או העולה, או האשם. מה עושים? צריך להביא כל השלושה משובחים. אבל זה עולה הרבה יותר יקר. אז יביא בדמי היפה שבהם ממין זה, או בדמי היפה שבהם ממין זה. קודם כל הוא קונה את הכי יקר, הכי משובח, לכל השלושה קורבנות. ומה עם ההפרש? יפסיד את המותר, את ההפרש הוא ישלם מכיסו. יפסיד את המותר מביתו. עכשיו, זה כשהתערבבו שלושה קורבנות שונים, שהדינים שלהם שונים. אבל אם נתערבב הקורבן פסח בבחורות, שהדין של בחור, בחור זה ולד ראשון שנולד לבהמה טהורה. הדין שנותנים את זה לכהנים, מקריבים את זה קורבן וזה ניתן לכהנים. הדין של הקרבה של קורבן בחור זה דומה מאוד לדינים של הקרבה של קורבן פסח. אז לכן רבי שמעון אומר, אם החבורות של הקורבן פסח הם כהנים, אז זה הכי פשוט. יאכלו, דיינו, מקריבים את כל הקורבנות האלה, גם את הפסח וגם את הבחורות, מקריבים אותם. דיני הקרבה שלהם דומים. מקריבים אותם, ואז בליל הסדר הכהנים אוכלים גם את הבחור וגם את הקורבן פסח. שואלת הגמרא, לפי דעתו של רבי שמעון, אפשר כשיתערבבו קורבן פסח עם קורבנות בכור, אם זה חבורה של כהנים, לאכול את זה בליל הסדר? מספק, אם זה בכור אז זה בכור, אם זה פסח אז זה פסח, העיקר יאכלו את הכל בליל הסדר? איך ייתכן דבר כזה? והקמתי קודשים לבית הפסול, הרי את הקורבנות בכור, לפי דעתו של רבי שמעון, אנחנו עכשיו מביאים אותם לידי פסול. אותם אפשר לאכול הרי לא רק בליל הסדר, אלא גם ביום טוב למחרת. אבל בגלל שיש לנו ספק, אולי זה פסח, אולי זה בכור, אז אנחנו אוכלים את זה רק ללילה אחד. והבשר שישאר אחר כך, אתה תחשיב אותו כנותר ואתה תשרוף אותו, אתה סתם מביא אותו לידי פסול. מה היה עדיף שתעשה? תפדה את הקורבן פסח והקורבנות בכור. זה הרבה יותר טוב. את הקורבן פסח, תקנה קורבן פסח אחר אחר כך. או אם זה כבר יהיה אחרי פסח, תקנה עם הכסף קורבן שלמים. והבכור, בכור בעל מום, אפשר לאכול אותו בתור בהמת, כמעט כמו בהמת חולין, כמו שמיד נראה. עונה הגמרא, רבי שמעון הולך לטעמי, רבי שמעון לשיטתו. דאמר מביאים קודשים לבית הפסול, עדיף לי לקחת סיכון, אולי הבכור הזה לא יספיקו לאכול את כולו בליל הסדר, ואז יפסלו אותו מספק, למרות מה שבכור אפשר לאכול גם ביום של המחרת, אבל מכיוון שאני לא יודע מה בכור ומה פסח, אז אני אפסול את כל הבשר שישאר אחרי ליל הסדר, בתור נותר, אני אביא קודשים לבית הפסול, זה עדיף לי מאשר לחכות שיהיה בו מום בקורבנות האלה, לחכות שיהיה בהם מום, ואז לפדות אותם, זה עדיף. דתנן, אשם, קורבן אשם שנתערבב וקורבן שלמים, מה אתה היית אומר שצריך לעשות? תחכה שיהיה בהם מום, ותפדה אותם, ובכסף תקנה בהמה, תגיד שבכסף של האשם אתה קונה אשם, ובכסף של השלמים, בכל מקום שהוא אתה קונה שלמים. לא, אומר רבי שמעון, אני מקריב את שניהם, כמו החומרה של קורבן אשם. ישחטו בצפון, ולא בכל העזרה, כמו קורבן אשם, ויאכלו כחומר שבהם, כמו קורבן אשם, לא כמו קורבן שלמים. יאכלו רק על ידי כהנים זכרים, רק בעזרה, ורק ליום ולילה. לא כמו קורבן שלמים שנאכל לכל אדם, גם בירושלים, לשני ימים ולילה אחד. אמרו לו חכמים, מה זאת אומרת? מה, את הקורבן שלמים אתה תאכל רק ליום ולילה? ומה שישאר לך, אם יישאר, זה סתם יהיה פסול וישרפו את זה כנותר, מה פתאום? הם מביאים קודשים לבית הפסול. אלא ששניהם יראו עד שיהיה בהם מום, ואז יפדו אותם, ובכסף ילכו ויקנו בהמה. יגידו בכסף של הקורבן השם בכל מקום שהוא יהיה, הבהמה קורבן אשם, והכסף של קורבן שלמים, בכל מקום שהוא יהיה לשם קורבן שלמים. שאלת הגמרא בסדר, אבל ולפי דעת רבנן, מה עושים? התערבב פה קורבן פסח עם קורבנות בכור. אז אשם ושלמים אמרתם בסדר, יחכו שיהיה מום ויפדו ויקנו אשם ויקנו שלמים, זה בסדר. אבל בקורבנות פסח ובכור, איך יעבדינן? הרי בכור אתה לא יכול לפדות. אתה לא יכול לפדות אותו, גם אם נהיה בו מום. מה עושים כשנהיה בו מום? הוא נהיה כמו חולין, אתה אוכל אותו לא בתור קורבן, אלא בתור שחיטה רגילה. ומצד שני קורבן פסח, אתה חייב לפדות אותו. אז מה עושים? אמר רבה, נמתין לו עד שיוממו. תחכה עד שהקורבנות, כל הקורבנות יהיה בהם מום. עכשיו, תביא כסף, ויביא בהמה שמנה, זאת אומרת, תסתכל מבין כל הקורבנות פה, מה הבהמה הכי מפותמת, תביא את השווי, נאמר היא שווה 500 דולר, 500 דינרים, נשתמש במטבעות של הגמרא, תביא 500 דינרים, ותגיד, למה? כל היכה דאיתי לפסח, תחול עלי דהי. כל, לא יודע מה פה מבין הבהמות זה הקורבן פסח, אבל מה שפה מביניהם קורבן פסח, שהקדושה תחול על הכסף הזה. עכשיו, גם אם הקורבן פסח הוא היה בהמה הכי שמנה, בסדר, אז אני פודה אותה בכסף של הבהמה הכי שמנה. ועם הכסף הזה, הוא יביא קורבן שלמים, כמו מותר פסח. עכשיו, מה עם הבכורות? את הבכורות אתה לא יכול לפדות, אז מה עושים? אכיל לו בתורת בכור בעל מום, את כל הבהמות, את כל הקורבנות, הוא אוכל כאילו, אם מה שפסח פה הרי נהיה חולין, ומה שבכור נשאר בכור, אז תאכל את הכל כמו קדושת בכור. גם את הבהמה שנהייתה חולין כי הייתה פסח ופדית את הפסח, גם אותה תאכל כאילו היא בכור. מה ההגבלות? בעיקרון זה כמעט כמו חולין, רק שאסור לשחוט את זה, אסור לשחוט את זה באטליז ולמכור את זה באטליז, אסור לשקול את זה כמו ששוקלים בשר באטליז. אומרת המשנה, חבורה של יהודים שהתאגדו יחד קורבן פסח, לשחוט את הקורבן פסח ביחד. שעבד פסחה, הקורבן פסח נאבד. ואמרו לאחד מבני החבורה, צא ובקש ושחוט עלינו, אין לנו זמן כולנו עכשיו לחפש את הקורבן פסח, אתה אחראי לחפש את הקורבן ולשחוט בשבילנו. והלך ומצא ושחט. אבל מה קרה? הם לא לקחו סיכון. אז הם לקחו בינתיים קורבן אחר ושחטו בשביל כל החבורה. גם בשביל זה שהלך לחפש. אז לפי מה, אז בעצם איזה קורבן, בסוף גם הם שחטו וגם הוא שחט, אז מה הקורבן שלהם? אז תלוי, אם שלא נשחט ראשון, אז הוא אוכל משלו והם אוכלים עמו משלו, כי הם אמרו לו, תשחוט בשבילנו. אז הם מנויים על שלו. אז, והם לא יכולים להימנות גם על שלו וגם על שלהם, כי אפשר להימנות על שני קורבנות פסח, אז הפסח שנשחט ראשון, הוא יהיה קורבן פסח של כולם, והשני ילך לשריפה. ואם, למה? כי אין לו בעלים. ואם שלהם נשחט ראשון, אם הם הספיקו לשחוט את הקורבן פסח שלהם לפני שהוא שחט את לפני שהוא מצא את הקורבן פסח ושחט את הקורבן פסח שלהם, אז הם חזרו בהם הרי מהקורבן שנאבד, בזה שהם הקריבו קורבן חדש. אז הם אוכלים משלהם, כי הם לא רוצים להיות מנויים על הקורבן ההוא, כי הוא נאבד. מה הוכחה? כי הם הרי הביאו קורבן חדש. והוא אוכל משלו, כי הרי הוא לא נמנע איתם על הקורבן שהם הביאו. אלא הוא הלך הלאה לחפש את הקורבן הראשון, והוא מצא אותו, אז הוא אוכל מהקורבן הזה. ואם אין ידוע איזה מהם נשחט ראשון, הם היו שניהם באותו קט, הרי הפסח נשחט בשלוש כיתות, שלוש קבוצות, הם היו באותה קבוצה, הם לא יודעים איזה פסח נשחט קודם, יש שם המון אנשים. או ששחטו שניהם כאחד, הם יודעים בדיוק, אבל הם יודעים ששניהם נשחטו שתי הקורבנות כאחד, באותו זמן, אז הוא אוכל משלו, הוא אוכל מהקורבן פסח שהוא הלך לחפש ולמצוא, הוא אוכל, והם אינם אוכלים ממו. למה? כי יכול להיות שהקורבן שלהם נשחט קודם. ואז אם כן, בזה שהם שחטו קורבן אחר, הם מוכיחו שהם לא מעוניינים בקורבן שנאבד. וגם בשלהם הם לא יכולים לאכול. למה? כי אולי של הקורבן האבוד נשחט ראשון, ואז הם מנויים עליו. כי הם עדיין לא שחטו את הקורבן שלהם. אז לכן שלהם יצא לבית השריפה. כי הקורבן שלהם, אם באמת הקורבן האבוד נשחט ראשון, אז הקורבן החדש שהם הקדישו, הם הקדישו אותו בטעות, כי הם מנויים בעצם על הקורבן, כי כבר נשחט עליהם הקורבן הראשון. אז מכיוון שאין עליו, אין לו בעלים, יצא לבית השריפה, אבל הם פטורים מלעשות פסח שני ממה נפשך. כי או שהם יצאו ידי חובה בקורבן פסח שנאבד ונמצא, ואז בזה הם יצאו ידי חובה, או שהם יצאו ידי חובה בקורבן פסח השני, בכל מקרה הם יצאו ידי חובה. והאכילה של הקורבן פסח לא מעכבת. עכשיו, מקרה שני. לפני שהם שלחו אותו ללכת לחפש את הקורבן פסח שנאבד, אז הוא אמר להם, תראו, אני הולך לחפש, אבל לא בטוח שאני אמצא. אז אם אחרתי, אם אתם רואים שאני לא מגיע, אני ממנה אתכם, צאו ושחטו עליי קורבן חדש. עכשיו, הם לא אמרו לו שאם הוא ימצא, ישחוט גם בשבילהם. והלך ומצא ושחט. וגם הם לקחו אחר ושחטו. עכשיו, מה הדין של הקורבן הזה? אז תלוי, אם שלהם נשחט ראשון, אז אם כן יוצא שהוא גם כן מנוי על שלהם, כי הוא אמר להם, אם אני מתעכב, תשחטו בשבילי. אז הוא מינה אותם שישחטו בשבילו. אז אם כן, גם הוא וגם הן, אוכלים מהקורבן פסח שלהם שהם שחטו אחר כך. אין אוכלים משלהם, והוא אוכל עמהם. כי בזה שהוא מינה אותם, שאם הוא מתאחר, הוא רוצה לאכול מהקורבן שלהם, זאת אומרת שהוא משך את ידו מהקורבן שנאבד, ברגע שהם מקריבים קורבן פסח אחר, אז הקורבן פסח שנאבד ונמצא, ילך לשריפה כי אין לו בעלים. ואם שלא נשחט ראשון, אז אם כן הוא לא משך את ידו מהקורבן שהוא מחפש ומצא. אבל הם, בזה שהם שחטו קורבן פסח אחר, זה אומר שהם משכו את ידיהם, הם ירדו מלהיות חברים בקורבן פסח, מלהיות מנויים בקורבן פסח הראשון שנאבד. אז רק הוא אוכל משלו, והם אוכלים רק משלהם. ואם אינו ידוע איזה מהם נשחט ראשון, האם שלו או שלהם, או ששחטו שניהם כאחד באותו זמן את שתי הקורבנות, אז אין אוכלים משלהם, והוא אינו אוכל עמהם. למה? כי יכול להיות ששלו נשחט ראשון, ואז הוא לא מנוי בקורבן שלהם. ושלא יצא לבית השריפה, כי יכול להיות ששלהם נשחט ראשון, ואז הוא אמר להם, אני רוצה להיות מנוי בקורבן שלכם, אם אתם רואים שאני מתעכב. אז אם כן, זה נחשב כאילו שהוא משך את ידו מהקורבן פסח שלו, ונמנע עם שלהם, אז אם כן, הקורבן פסח שנאבד ונמצא, נחשב שאין לו בעלים. אבל הוא פתום מלעשות פסח שני, כי ממה נפשך? או שהוא יצא ידי חובה בקורבן שלו, או בקורבן שלהם. וכמו שאמרנו, האכילה לא מעכבת, זה שהוא לא אכל מקורבן פסח, זה לא מעכב את שהוא יצא ידי חובה של קורבן פסח. מקרה נוסף, אם לפני שהוא יוצא לחפש את הקורבן פסח, אמר להם, אם אתם רואים שאני מתעכב, אל תיקחו סיכון, תקריבו גם בשבילי קורבן פסח חדש. וגם, הם אמרו לא, אם אתה מוצא את הקורבן פסח, תשחוט את זה גם בשבילנו. אז אוכלים כולם מן הראשון. הקורבן פסח ששחט ראשון, כולם מנויים עליו. ואם אין ידוע איזה מהם נשחט ראשון, שניהם יוצאים לבית השריפה, למה? כי אנחנו לא יודעים על איזה מהם כולם מנויים. כי אם הראשון נשחט, הקורבן פסח של זה שנאבד ומצאו אותו, אז אם כן גם שאר בני החבורה מנויים עליו. ואם שחטו ראשון את הקורבן פסח החדש, אז גם זה שהלך לחפש נמנע עליו. אז לא יודעים מי נשחט ראשון, אז שניהם יצאו לבית השריפה מספק. אנחנו לא יודעים על איזה מביניהם כולם מנויים, אבל הם פטורים לעשות פסח שני, כי מה נפשך על מה שנשחט ראשון, קדוש ברוך הוא הרי יודע, ובזה הם יצאו ידי חובת קורבן פסח. עכשיו, אם אף אחד לא אמר, כשהוא הלך לחפש, הם לא אמרו לו שאתה תמצא את הקורבן פסח, אנחנו נהיה מנויים על הקורבן שתמצא. וגם הוא לא אמר להם שאם אתם תשחטו קורבן פסח, אני רוצה להיות מנוי על הקורבן פסח שלכם. הוא לא אמר להם שיקריבו בשבילו, אם הם רואים שהוא מתעכב, את הקורבן פסח שלהם, שהוא רוצה גם להצטרף, וגם הם לא אמרו לו שום דבר. אז אין אחראים זה לזה, לא צריכים לחשוב מי נשחט ראשון, מי לא, אלא הוא אוכל, אם הוא מצא את הקורבן פסח, הוא שחט את זה, אז הוא אוכל מהקורבן פסח שלו, והם, שאם הם ראו שהוא לא חוזר והם שחטו בינתיים קורבן פסח אחר, הם אוכלים משלהם. ועל זה הגמרא תגיד בהמשך שזה הדבר הכי טוב. ברגע שאף אחד לא אמר שום דבר, זה פותר את כל הבעיות. עדיף, סייג לחוכמה שתיקה, הגמרא תביא על זה פסוק נוסף. גם אוויל מחריש, חכם יחשב. לא, לא, שלא אומרים שום דבר, אז פותרים את כל הבעיות. מקרה נוסף, שתי חבורות, פה אנחנו מדברים על מקרה לגמרי שונה, עד עכשיו דיברנו שהיה חבורה אחת שאחד הלך לחפש, פה אנחנו אומרים שתי חבורות שונות. עכשיו מה קרה? נתערבו פסחיהם, חבורה א', חבורה ב', הפסח של חבורה א' וחבורה ב', עכשיו לא יודעים מה שייך לחבורה הזאת, איזה פסח ואיזה פסח שייך לחבורה השנייה. מה עושים? פתרון מאוד מאוד מעניין. חבורה א' מושכים לעצמם קורבן פסח אחד, וחבורה ב' מושכים לעצמם קורבן פסח השני. אלה מושכים להם אחד ואלה מושכים להם אחד. עכשיו, חבורה א' מוציאים אחד מביניהם, שולחים אותו לחבורה ב'. חבורה ב' מוציאים אחד מביניהם, שולחים אותו לחבורה א'. אחד מאלו בא לו אצל אלו, ואחד מאלו בא לו אצל אלו. זאת אומרת, בכל חבורה יגיע נציג מהחבורה השנייה. וכך הם אומרים, אבל אותו אחד שהגיע אליהם. אם שלנו הוא הפסח הזה שמשכנו, אנחנו לקחנו אחד, אנחנו לא יודעים אם זה שלנו או שלכם. אז אם זה שלנו, אז אם ככה, אתה תבטל את המינוי שיש לך בחבורה ההיא, ידיך משוחות משלך, ואנחנו ממנים אותך, נמנית על שלנו. ואז אתה גם כן חלק מהחבורה שלנו. עכשיו, ואם שלך הוא הפסח הזה, אז בעצם אתה היחיד פה שזה הקורבן שלך. אז עד הרבה, ידינו משוחות משלנו, אנחנו יורדים מהמנוי שלנו בקורבן פסח שלנו, ואנחנו משאירים אותו לחבורה השנייה, ונמננו על שלך, תמנה אותנו על הקורבן פסח שלך. זאת אומרת, הטענה של המשנה שלנו סובר, שאין דבר כזה להשאיר קורבן פסח בלי מנוי אחד לפחות. חייב תמיד שישאר מנוי אחד על הקורבן פסח. וכן, חמש חבורות, שבכל חבורה יש לפחות חמישה בני אדם. התחלפו הקורבנות פסח שלהם. וכן, אם יש של 10 חבורות, אז לפחות 10 בני אדם התחלפו הקורבנות פסח שלהם. מה עושים? אז כל אחד מהחמש חבורות או מהעשר חבורות מושכים להם פסח אחד. וכן, מושכים להם אחד מכל חבורה וחבורה. אז אם כן יוצא, שחייב להיות שעל כל קורבן פסח יש לפחות אחד מתוך, אם זה נאמר שהיה פה חמש חבורות, אז והתערבבו החמישה פסחים, אז דבר ראשון, עושים מכל החבורות, מחלקים אותם. זאת אומרת, לוקחים אחד מהחבורה אחת, אחד מהחבורה השנייה, אחד מהחבורה השלישית, אחד מהחבורה הרביעית, אחד מהחבורה החמישית, עושים מהם חבורה. עכשיו, כשהם לוקחים פסח אחד, חייב להיות שהפסח הזה שייך לאחד מהחמישה האלה. וכן, לוקחים את השני מהחבורה הראשונה, את השני מהחבורה השנייה, את השני מהחבורה השלישית, את השני מהחבורה הרביעית, את השני מהחבורה החמישית, עושים מהם חבורה, ואז כשהם לוקחים פסח, גם חייב להיות שזה שאחד מהם זה הפסח שלו. וכן על זה הדרך. גם חמש חבורות, ואם זה עשר חבורות, הרעיון הוא אותו רעיון. שנציג מכל חבורה וחבורה בחבורה החדשה שמקימים. מושכים להם פסח אחד, ואחד מכל חבורה וחבורה, וכך הם אומרים. הם אומרים, אם זה הפסח שלי, אז כולכם משוחים מהפסח שלכם, ואתם נמנים עם הפסח שלי. ואם זה הפסח של אחד ממכם, אז אני מבטל את עצמי מהפסח שלי, ואני בא להיות מנוי על שלכם. וככה יוצא בעצם שהנציג, שזה היה באמת הפסח שלו, בעצם ממנה את כולם על הפסח שלו. והם כולם מבטרים על המינוי שהיה להם בקורבנות האחרים, וככה כל חבורה מקבלת את המינוי שלה. מקרה נוסף, שניים, ראובן ושמעון, שנתערבו פסחיהם. ראובן יש קורבן פסח פרטי, רק שלו, ושמעון יש קורבן פסח פרטי, רק שלו, ושתי הקורבנות התערבבו. עכשיו, ראובן לא יכול להגיד שהוא מושך את ידו מהמינוי שיש לו בקורבן שלו, כי אז הקורבן שלו יהיה בלי מנוי, וכן שמעון לא יכול לעשות את זה. אז מה עושים? קודם כל, כל אחד מהם לוקח לעצמו קורבן אחד. זה מושך לו אחד וזה מושך לו אחד. עכשיו, הם הולכים שניהם לשוק. זה, ראובן, ממנה עם או אחד מן השוק, הוא לוקח עוד מנוי. מישהו שלא היה עד עכשיו מנוי. למשל, את לוי. הוא אומר לו, תשמע, אתה מנוי על הקורבן פסח שלי. אני בעצמי לא יודע מה שלי, אבל משהו שלי אתה מנוי עליו גם כן. עכשיו, יש על הקורבן שלי שתי מנויים, גם אותי וגם אותך. גם ראובן וגם לוי, מנויים על הקורבן פסח של ראובן. וכן שמעון אותו דבר עושה. זה ממנה עמו אחד מן השוק, הוא לוקח את יהודה. והוא אומר לו, תשמע, אני לא יודע מה הפסח שלי זה או זה, אבל מה שהפסח שלי אני ממנה אותך עליו. אז עכשיו יוצא שגם שמעון וגם יהודה מנויים על הקורבן פסח של שמעון. עכשיו הם מתחלפים. זה בא אצל זה. וזה בא אצל זה. ראובן הולך למי ששימון בחר מהשוק, ושימון הולך למי שראובן בחר מהשוק. וכך הם אומרים. ראובן ליהודה, ושימון ללוי. אומרים לו ככה, אומרים אחד לשני ככה. אם שלי הוא פסח זה, הפסח של ראובן אומר, לזה ששימון לקח, ראובן אומר ליהודה, שמע, אם הפסח ששימון לקח, זה הפסח שלי בעצם, אז אתה הרי מנוי עם הפסח, עם הפסח הזה של, ששימון לקח, נכון? שזה בעצם הפסח שלי. אז אם כן, עזוב, ידיך משוחות משלך. במקום שתהיה מנוי על של שימון, בוא תהיה מנוי על שלי, כי בעצם הקורבן הזה ששימון לקח הוא בעצם שלי. אז בוא, הקורבן הזה ששימון לקח, אם זה שלי, בוא אתה תהיה על זה באמת, אבל זה לא של שמעון, זה בעצם שלי. אז אני ואתה נהיה מנויים על זה. ואם שלך הוא פסח זה, אם באמת זה היה של שמעון מה ששמעון לקח, אז אם כן אתה מנוי באמת על זה, מה ששמעון לקח זה באמת של שמעון והוא מינה אותך על שלו, אז בעצם זה שלך גם כן. אז אם כן, ידיים משוחות משלי, מה שאני לקחתי בטעות, מה שאני לקחתי, האמת לא בטעות, מה שאני לקחתי את שלי באמת, אני מושך את ידיים שלי, ונמנתי על שלך. וככה גם השני עושה אותו דבר. גם שמעון הולך ליהודה ואומר לו את אותו דבר. הביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, אם היה חבורה שמנויים על קורבן פסח, והקורבן נאבד, שלחו מישהו שיחפש את הקורבן, ואמר להם, אם אתם רואים שאני מתעכב, תקריבו קורבן פסח, ואני רוצה להיות מנוי על הקורבן שלכם. והם אמרו, לא, אם אתה מוצא את הקורבן, אנחנו רוצים להיות מנויים על הקורבן הזה. אז, לפי מה נדע על מה הם מנויים, מה שנשחט ראשון, יוצא שכולם, מתברר שכולם מנויים עליו. אוכל מן הראשון, ומה עם הקורבן השני? אין לו מנויים, אז הוא הולך לשריפה. אז יוצא פה נזק, חבל, סתם הקורבן הולך לשריפה. אבל אם כשהם שלחו אותו, הוא לא אמר להם שאם הם ימצאו, אם הם מקדישים קורבן חדש, הוא רוצה להיות מנוי על, על הקורבן הזה. וגם הם לא אמרו לו שאם הוא מוצא את הקורבן, אז הם רוצים להיות מנויים על זה. אז אם כן יוצא, שאינם אחראים זה לזה. זאת אומרת, אם בסוף הם החליטו שהם רוצים להיות מנויים על קורבן חדש, אז הם מושכים את ידיהם מהקורבן ההוא, והם מנויים על הקורבן החדש, והוא יהיה מנוי על הקורבן ההוא שהוא מצא. ואז שום קורבן פסח לא ילך לשריפה. מכאן אמרו חכמים, יפה שתיקה לחכמים, אפילו פה שזה בני חבורה חכמים, עדיף להם לא להגיד כלום. ואז שום קורבן פסח לא ילך לאיבוד. קל וחומר שהשתיקה יפה לטיפשים, שאף אחד לא מגלה את הטיפשות שלהם כל זמן שהם לא מדברים. שנאמר, אפילו אם יביל, טיפש, מחריש, אם הוא שותק, חכם יחשב, כולם בטוחים שהוא חכם, כי הוא לא מגלה את הטיפשות שלו ברבים. במשנה למדנו שניים שנתערבו פסחיהם, מתיה ראובן, נמנה על קורבן פסח, פרטי משלו. שמעון נמנה על קורבן פסח, פרטי משלו, ושתי הקורבנות התערבבו. מה עושים? במשנה למדנו, ראובן הולך, לוקח לו אחד מהשוק, ממנה אותו לפסח שלו, בכל מקום שהפסח שלו נמצא. שמעון ממנה לו אחד מהשוק, על הקורבן פסח של שמעון, בכל מקום שהקורבן שלו נמצא. אז עכשיו יש פה בעצם שתי קורבנות פסח, שכל קורבן שייך בעצם לשני מנויים. אז מתחלפים ביניהם. ראובן לוקח את המנוי השני של שמעון, שמעון לוקח את המנוי השני של ראובן, ואז ראובן אומר למנוי השני של שמעון, שמע, אני לקחתי קורבן, אחד משתי הקורבנות שהתערבבו, עכשיו אני לא יודע אם זה שלי, אם זה שלי אני ממנה אותך על שלי, תמשוך את ידיך משל שמעון, ואם זה לא שלי, זה של שמעון, אתה הרי מנוי אצל שמעון, אז בוא, אני אהיה מנוי שלך. וככה גם שמעון אומר לו את זה של ראובן, אני לא יודע אם מה שלקחתי הוא שלי. אם הוא שלי, אז בוא אתה תהיה מנוי על שלי, תמשוך את ידיך משל ראובן. ואם הוא שלך, אם הוא היה של ראובן בעצם, ועכשיו הוא שלך גם, אז בוא אני מושך את ידי ואני רוצה להיות מנוי על שלך. ואז בעצם יש פה שתי חבורות חדשים, שכל אחד מהם יש לו את הקורבן פסח שלו. אומרת הגמרא, למה מתניתין דלוק רבי יהודה? בוא נאמר שמשנה שלנו לא תואמת את דעתו של רבי יהודה. מה אומר רבי יהודה? נתניה, הפסוק אומר, והיא נמעט הבית מיות מסה. דיינו שבקורבן פסח, בסה של הקורבן פסח, אפשר להתמעט. המנויים שהיו, שנמנו על הקורבן בהתחלה, יכולים להתמעט ולעזוב את הקורבן הזה, וללכת לקורבן אחר, אבל הם יכולים להתמעט, אבל לא לגמרי להיעלם. אי אפשר שלא יהיו בכלל מנויים על הקורבן. מלמד שמתמעטים והולכים, ובלבד שיהיה אחד מבני חבורה קיים. דיינו, אפשר למעט שבני החבורה ילכו לקורבן פסח אחר, אבל לפחות אחד מהמנויים שהיו מנויים בהתחלה לקורבן, לפחות אחד שישאר. ואת יכולים להתחלף המנויים, אבל תמיד צריך שישאר לפחות אחד מהמנויים הראשונים. רבי יוסי אומר, ובלבד שלא יניחו את הפסח כמות שהוא, שלא ישאירו אותו לבד. בעצם במה הוא בא לחלוק על רבי יהודה? לכאורה גם הוא אומר שצריך שישאר מנוי אחד. אלא מה בכל זאת ההבדל? ההבדל הוא של דעתו של רבי יוסי, שאפשר שכל המנויים המקוריים יעזבו את הקורבן פסח, בתנאי שלפני כן יהיו כבר מנויים חדשים. אל תשאיר את הקורבן פסח בלי מנויים. אבל אם נאמר, היו 10 מנויים, והם צרפו 5, עכשיו יש 15 מנויים, ואז עזבו 10 המקוריים, נשארו רק 5 שהצטרפו, אז לפי רבי יוסי זה בסדר, לפי רבי יהודה לא. עכשיו, לכאורה המשנה שלנו לא מתאימה עם רבי יהודה, כי בעצם כשיש לך פה שני אנשים, ואתה אומר שראובן לוקח לו מישהו מהשוק. שמעון לוקח לו מישהו מהשוק. ויש אפשרות שבעצם הקורבן שראובן לקח וצירף אליו את הזה מהשוק, והקורבן ששמעון לקח שהוא צירף אליו את זה מהשוק, בעצם אולי הם החליפו ביניהם. אז מה יוצא? שראובן לקח את הקורבן של שמעון, אז על סמך מה הוא לוקח את זה? כי אז הוא מתחלף עם האוש ששמעון צירף אליו, ואז הוא אומר לאוש ששמעון צירף אליו, תשמע, הקורבן הזה הוא בעצם שלך, בוא ותצטרף אליי. בוא ואני אצטרף אליך דיינו, בוא אני אצטרף אליך. בעצם, ואז שמעון מושך את ידו לגמרי מהקורבן, והוא אומר לזה שיצטרף לראובן, אם הקורבן הזה של, של, של ראובן הוא בעצם שלי, אז אני מצרף אותך אליי. אבל אם הוא באמת של ראובן, אז אתה רמנוי של ראובן, אז בוא אני מצטרף אליך. בעצם יוצא שראובן פורש מהקורבן, יש מציאות, כן? שראובן פורש מהקורבן שלו ועובר לקורבן של שמעון עם המנוי של שמעון, ושמעון פורש מהקורבן שלו ועובר למנוי של ראובן ועובר לקורבן של ראובן. יוצא שהקורבן של ראובן בעצם יש בו את המנוי החדש של ראובן צירף ואת שמעון, ראובן לא פה. ושמעון יכול להיות שיהיה פה את המנוי החדש של שמעון ואת ראובן, אבל שמעון עצמו גם פורש, אז בעצם יוצא שאין פה אף אחד מהמנויים המקוריים בקורבן הזה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, אפילו תימא רבי יהודה. אפשר לבאר שמשנה שלנו היא כן כמו דעתו של רבי יהודה, רק אצל רבי יהודה יש עוד תנאי. כיוון דאמר רבי יהודה, עוד הלכה. אין שוחטים את הפסח על היחיד, לא תוכל לשחוט את הפסח באחד. אתה לא יכול לשחוט קורבן פסח בשביל בן אדם אחד, חייב שיהיה לפחות שני מנויים. אז פה כשראובן היה מנוי לבד על הקורבן פסח שלו, מעיקר על הימנוי יחרינה בעדי קאי, הקורבן הזה עמד שיהיה עליו מנוי נוסף. אז כשראובן צירף אליו עוד מנוי, המנוי הזה זה מהמנויים המקוריים של הקורבן הזה. וכשהוא אחרי זה יהיה עם שמעון, אז אמנם שמעון יצטרף, אבל הוא יצטרף למנוי מקורי, כי מי שראובן צירף הוא המקורי של הקורבן הזה. וכן אצל שמעון אותו דבר. וכאחד ממני חבורת דמי. אמר רב אשי, לא רק זה שהמשנה מסתדרת כמו רבי יהודה, מתנית נינה מדייקה שהיא רק, היא באמת חייבת להיות כמו דעתו של רבי יהודה, היא לא יכולה להיות אחרת מדעתו של רבי יהודה. דקטני, המשנה אומרת דוגמה קודם. וכן, יש חמש חבורות, שכל חבורה יש שם לפחות חמישה מנויים. אז, אם התערבבו החמישה, יש פה חמישה חבורות, והיו להם חמש קורבנות, והחמש קורבנות התערבבו. עכשיו לא יודעים איזה קורבן שייך לאיזה חבורה. מה עושים? פתרון מוצלח. לוקחים אחד מחבורה א', אחד מחבורה ב', אחד מחבורה ג', אחד מחבורה ד', ואחד מחבורה ה', עושים מהם חבורה אחת. שני מחבורה א', שני מחבורה ב', שני מחבורה ג', שני מחבורה ד', שני מחבורה ה', ועושים מהם חבורה שנייה. ואז יוצא שבכל חבורה יש לפחות אחד מכל חבורה וחבורה. אז אם כן, כשהם מושכים קורבן, חייב להיות שהקורבן שהם משכו שייך לאחד מהחמישה. אז אחד הזה אומר להם, רבותיי, בואו, אני ממנה אתכם על שלי. תפרשו מהקורבנות האחרים שיש לכם. וככה בכל החבורות יוצא אם כן, שהוא ממנה אליו עוד. עכשיו, אם היו כאן חמישה חבורות, שיש שם ארבעה מתוכם זה של חמישה, וחבורה אחת של ארבעה אנשים, ארבעה מנויים. אי אפשר לעשות את אותו פתרון, למה לא? החבורה שיש בה רק ארבעה מנויים, שיצרפו אליהם, חמישי. אתה יודע מה הבעיה, מה יקרה? כי אותו חמישי שהם יצרפו אליהם, כשאתה תיקח אותו, ואתה תצרף איתו, אותו לאחד מחבורה א', אחד מחבורה ב', אחד מחבורה ג', אחד מחבורה ד', ואותו, שאותו בעצמו צירפת, אז בוא נגיד שהוא מחבורה ה', כן? אבל כל החבורה A יפרשו, ורק הוא יישאר מנוי, והוא יצרף את השאר, יוצא שבעצם מהקורבן פסח של המנויים האלה, שהיו בה ארבע מנויים, לא נשאר אף מנוי יכול להיות. מהמקוריים זה אי אפשר. למה? כי זה כמו דעתו של רבי יהודה, שחייב שישאר לפחות אחד מהמנויים המקוריים. למה שום דלופאיש אחד מבני חבורה גבי? כי כנראה בגלל שלא יישאר פה אחד מבני החבורה המקורים. שמע מנה, חייבים להגיד שהמשנה שלנו כמו דעתו של רבי יהודה, והסיבה למה צריכים חמישה, 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 בכל אחת מהחמישה חבורות, כדי שמיד יישאר אחד שהיה מהחבורה המקורית, וגם בשניים שנאבד, שיש שני אנשים שכל אחד מהם היה מנוי היחיד על הקורבן פסח, אתה יודע למה הוא יכול לצרף אליו עוד אחד ולהחליף ביניהם, כמו שאמרנו, זה דווקא בגלל שרבי יהודה אומר שאי אפשר להקריב קורבן פסח רק על מנוי אחד, אז זה היה על דעת שיביאו עוד מנוי, אז המנוי שראובן צירף הוא בעצם מהמנויים המקוריים, ולכן אפשר לעשות את החלופה בין זה שהוא צירף, בין המנויים גם כן, ואז כל אחד מהם יוצא שהוא יקריב את הקורבן פסח שלו, וזה מסתדר כל אחד למנוייו. הדרן הלך, פרק מי שהיה תמה, וסליקה לה, בעצם סיימנו מסכת באיזשהו מקום, מסכת פסח שני, וסיימנו כל הנושאים של קורבן פסח. אנחנו מפעלים לקדוש ברוך הוא, שם שזכינו לעסוק בדיני הקורבן, כן נזכה מועדים ורגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים אשר יעלו על קיר מזבחך על הרצון, אמן כן יהי רצון עוד השנה הזאת. נהיה שמחים בבניין עיריך וססים בעבודתך, שיהיה לנו שמחה גדולה בהקרבת הקורבן הפסח. ועד כאן השיעור על דף צדיק ח'.